תמות שרה בקריית ארבע אי חברון בארץ נען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. אומר רש"י, קריית ארבע, למה ארבע? מה העניין של הארבע? קריית ארבע. בכלל צריך לדעת שמספרים בתורה יש להם משמעות רוחנית. כל מספר. מספר, למשל, מספר ארבע הוא משתן. בדרך כלל הוא מראה על פיזור, ארבעה קצוות, ארבעה קצוות השמיים. מספר חמש, כמו בדומינו, זה הנקודה המרכזית שמאחדת את כל ארבעת הקצוות. לכן, חמישה חומשי תורה. חמישה חומשי תורה, יש לך ארבע, אבל יש דבר מרכזי, נקודה מרכזית, שהיא מאחדת. זה דבר כוזרי. חמישה חלקים יש לכוזרי. פעילים, חלקים גם, חמישה חלקים. ארבע, אמרנו, זה מציאות של פיזור לכאורה. אומר, למה זה נקרא ארבע, למה דווקא ארבע? על שם ארבע ענקים שהיו שם. חימן, ששי, תלמי, ואבא שלהם. זה פירוש אחד. יש שם ארבעה ענקים. דבר אחר, על שם ארבע זוגות שנקברו שם. איש ואשתו. אדם וחווה זה אחד, אברהם ושרה שתיים, יצחק ורבקה שלוש, יעקב ולאה, ארבע, עד היום הם קבורים
שם. אבל עוד לא נקברו.
מה? זה לא משנה, התורה היא נקודה מאוחר בתורה מבחינה לו. התורה היא, גורם הזמן בתורה הוא לא כמו אנחנו מבינים. קדוש ברוך הוא, התורה עוד לפני בריאת העולם, והיא נכתבה, היא נודעה. בכל זאת, ארבעה זוגות אנחנו שם. צריך להבין. יש לנו בארץ שלוש ערים שהן בלב הארץ. העיר המרכזית ביותר זה ירושלים, בית המקדש. יש לנו קריית ארבע, זה ארבע. אבל יש לנו עוד עיר שכם קוראים לה, ששם היה ברית, שבאו לארץ, שם היו הרבה דברים. שם זה זוג, הר עיבל והר גריזים. זה לעומת זה. המספרים האלה זה לא במקרה הדברים האלה. הזוגיות היא תמיד מראה על ניגודיות. זה לעומת זה. הברכה, הכללה. אבל גריזים. התחלה שבני ישראל נכנסו, איפה זה היה? לשכם. גם אברהם נכנס לשכם, גם יעקב לשכם. בהתחלה הניגודיות הזאת. זה לעומת זה עשה אלוקים. זה מדרגה הכי נמוכה. אם אתה רואה שחור לבן, אתה רואה את הברכה, אתה רואה את הכללה וכו'. אחר כך יש מדרגה של ארבע. ארבע בקריאת ארבע. אבל בסוף באה מדרגה ירושלים. איזה ירושלים? אחת. שהיא מאחדת את הכל. זאת ירושלים. באמת דוד המלך, לפני שהוא היה מלך בירושלים, איך הוא היה מלך? בקריאת ארבע. שבע שנים הוא היה בקריאת ארבע, היה מלך. ארבע, אם כן, ומספר ארבע הוא... לכן גם חברון, צריך לחבר את הארבע. חברון בלשון מה?
אני באתי מקריאת ארבע לפה.
אז זה בסדר, לחבר, ירושלים. זה לחבר, לחברון, כן. איש, כן, אחר כך אומר, ויבוא אברהם מבאר שבע. עכשיו, עוד פעם, מספר, איזה מספר?
שבע.
שבע. פעם ביר שבע. גם שבע יש לה מספר משמעותי, כן. שבע, לספוד לשרה ולבכותה. למה, כן, למה הוא בא לקריאת האדם? נשמחה מיתת שרה לעקדת יצחק, לפי שעל ידי בשורת העקדה, שנזדמן רק בנה לשחיטה, וכמעט שלא נשחט, הוא לא נשחט. פרחה נשמתה ממנה ומתה. כמה הייתה רגישה. רק הידיעה הזאת, שבנה עמד היה להישחט, הדבר הזה הפריח את נשמתה. כמה האמא הזאת הייתה רגישה לגורלו של יצחק. זה לא תשרה. בכל זאת, אנחנו רואים כאן עוד דבר, כתוב, תשימו לב בפסוקים, ולבכותה. לבכותה, אתם רואים, כף קטנה. אז באותיות, בתורה, אם היא קטנה או גדולה, אבל יש לזה, לומדים, מכל דבר לומדים. מה לומדים מליבקותה? אומרים בעל הטורים, וליבקותה, כף קטנה, שלא בכה אלא מעט. מדוע? לפי שזקנה הייתה. כן? זקנה. אדם, יש לו תפקיד בעולם. לנו נדמה שאדם שהוא נפטר צעיר, או ילד, או משהו כזה, אז הוא לא מילא את תפקידו בעולם, ולכן גם הצער והבכי הוא גדול מאוד על אדם צעיר שנפטר. אבל אישה בת 127, זקנה, כולם אומרים, נו, ברוך השם, הספיקה כל כך הרבה בחיים שלה. יש צער, יש בכי, אבל לא באותה מידה כמו לאדם צעיר, כן? זה אומר בעל הטורים, כן? ספד לה ובכה כמובן, אבל לא כמו של האדם צעיר. אנחנו במשניות, כן?
טוב, אם ככה, אז אין מושג שנפטר קודם זמנו.
בטח, לא ידעת מה, תלמד אותך את
זה. חזק חזק ונתחזק.
כל אחד בא, הגיע הזמן שצריך להיפטר מן העולם. ביי ביי. אנחנו בפרק 13 בסוף. משנה האחרונה. הנושא שאנחנו במשניות האלה לומדים זה העניין של לצוד. אסור לצוד בשבת. עכשיו, אנחנו כבר אמרנו כל מיני אופנים ואפשרויות של לצוד. עכשיו אומר, אדם נכנס שביל לבית. עכשיו, איך, מה נקרא לצוד? לנעול את הדלת. אבל אם אין שם הדלת, אז האדם בעצמו יכול לחסום את הפתח. על ידי זה שהוא יושב ועומד על הפתח, הוא בזה צד אותו אצלי. ישב האחד על הפתח ולא מילו. ישב השני ומילו, השני חייב. זאת אומרת, יש פתח רחב. אז אחד בא, התיישב על הפתח, אבל מה הפתח רחב? רק שניים יכולים למלות את הפתח. אז הראשון בעצם לא צד, כי הצבי יכול לברוח עדיין בחלל שנותר. רק אם השני בא והוא התיישב ומילא את הפתח לגמרי, אז השני חייב והראשון לא חייב, ככה אומר. ישב הראשון על הפתח ומילו, ובא השני וישב בצידו. הוא מילא, הוא כבר הראשון צד אותו כבר. אף על פי שעמד הראשון והלך לו, הראשון חייב, השני פטור. זאת אומרת, הוא כנראה היה פתח או צער או שהוא היה שמן. אז הוא מילא את הפתח. עכשיו, זה בא השני, עמד מאחוריו. וזה שצד אותו עם הראשון, הסתלק. וזה בא, נשאר במקומה, זאת אומרת, הראשון חייב, כי הראשון הוא צד את הצבי. למה זה דומה? לנועל את ביתו לשומרו, ונמצא שמור בתוכו. צבי שמור בתוכו. כן, נועל את ביתו לשומרו, ונמצא צבי שכבר ניצול מזמן. זאת אומרת, הוא לשומרו הכוונה היא, הוא לשמור מפני הגנבים, לא את הצבי, הוא כבר צבי בתוך הבית. עכשיו הוא צא מוזב, הוא אומר, מה שבטוח בטוח, אני נועל. האם הנעילה הזאת תוצד את הצבי? לא. הצבי כבר היה מתוכו. אז רק הנעילה זה מפני הגנבים, זה לא בגלל הצבי. אז לכן, ההתחלה היא את הצייד. והתנועה של הנעילה היא כבר לא נוגעת. אותו דבר, השני הוא כבר לא צד. השני הוא רק ממלא, כאילו, כמו תפקיד של משטח.
הוא היה צריך ללכת להתפלל.
נו.
ונקידה? הוא נעל. לא נתחשת לגנבים. נעל את הבית.
לא, לא, לא. זה מה שהוא רוצה להגיד. אם המטרה של הנעילה היא לצייר הגנבים, זה לא צייר. אבל הצבי כבר נמצא בתוך הבית. והדלת כבר נמצאת. רק מה, מבטיח שלא יגנבו.
השמירה על הניצוד לא נקראת צידה.
מה?
השמירה על הניצוד לא נקראת צידה.
כן.
רק שמירה.
כן, הוא אומר כאן, לא, זאת אומרת, אני לא אכנסו אחרים בתוך הבית. לא יהיו גנבים. אנחנו באורות השחייה בסעיף בדף נון א', סליחה, בדף נון, בדף נון למטה. זאת אומרת, ישנם ממש שמונה שורות מלמטה. ישנם בעולם חסידים, פילוסופים, אנשי קודש, אנשי אלוהים. כל מקום מקום ישנם אנשים מיוחדים, אנשים בעלי השפעה, בעלי רוח, שאר רוח, חסידי אומות העולם, כל זה. אבל אין בעולם אומה, עם שלם, שנשמתה עצמית לא תוכל להשתלם כאם על פי המגמה של האידאה האלוקית העליונה בעולם, כאם ישראל. זה החידוש. החידוש שיש עם של צדיקים. עמך ישראל כולם צדיקים. כולם קדושים. גוי קדוש. ממלכת כהנים. הדבר הזה חשוב מאוד להכיר בדבר הזה, ויש בכל מקום אנשים טובים, אבל אומה טובה, עם טוב, עם בכללותו טוב, אין דבר כזה. רק עם ישראל הוא בעצם ממלא את המגמה האלוקית, היינו גילוי השכינה, גילוי הטוב בעולם כאומה. כאומה, זה מה שנאמר לאברהם אבינו, ואשכה לגוי גדול. לא אומר אשכה לצדיק, אלא לגוי, ממך יהיה עם גדול. מי זה העם הזה? קובי. תסתכלו על קובי. ממש כמו אברהם אבינו. אבל לא רק קובי, גם כל מי שתורים אותו ברחוב, הוא שייך לעם הגדול והקדוש. כל אדם, דתי, לא דתי. הוא לא יודע מזה. הוא לא יודע שהוא תמיד יודע. אנחנו כן יודעים, לפי אנחנו שומחים, כל כך מרוכזים בעצמנו, שומחים את העם שלנו. אבל כל יהודי ויהודי באשר הוא, יש לו שייך לעם המיוחד הזה. אני אתן לכם משל, אתן משל של הסיני. יש שני סוגי סיני בעולם. יש סיני שהוא לא מעריך את עצמו בכלל. הוא אומר, אני אחד ממיליארד וחצי סיני. מה אני? פירוק. שום דבר, נכון? מה זה סיני? מה זה סיני? מה, שום דבר. כל כך הרבה סינים יש בעולם. אז הוא אומר, אני בתוך כל הענקיות הזאת מאבד את עצמי. ויש סיני אחר שהוא גאה שהוא שייך לעם הסיני. שיודע מי אני? סיני. אני שייך לעם הכי גדול, כמותית כמובן. אני סיני. סיני. כן, לא משנה שהוא דלפון או כזה, אבל יש לו גאוות יחידה, הוא פטריוט, הוא גאה על היותו סיני. אותו דבר להבדיל, כמובן, עם היהודי. עם היהודי הוא העם הכי גדול מבחינה איכותית. הוא קרוב, עם קרוביך, קרוב לאלוקים, כולנו בלי יוצא מן הכלל. רק צריך להיות את המודעות, את האדם צריך להכיר בזהות שלו. הזהות הכוונה, למי אתה שייך? לאיזה עם אתה שייך? אם אתה לא מכיר לאיזה עם אתה שייך, אז אתה סיני הראשון. אתה זה פרט ותו לא, אין לך שייכות לשום דבר. אבל אם אתה מכיר בזהות של עמך, ואתה יודע שאתה מחובר אליו, מקבל את ה... לא רק גאווה, לא יש גאווה, אלא ששייכות וערך וחשיבות, מכל הבחינות, לא רק שלך, גם של החברים שלך, של כל אחד ואחד. זה מובן.